אוקיי, אנחנו בבשורת יוחנן, פרק ד', ונקרא פסוקים 34 עד 42. ויאמר להם ישוע, מאכלי הוא לעשות רצון שולחי ולהשלים מעשהו. הלא אתם תאמרו כי עוד 4 חודשים והקציר בא, הנה אני אומר לכם, שאו עיניכם וראו השדות, כי כבר הלבינו לקציר. והקוצר ייקח שכרו, ויאסוף תבואה לחיי עולמים. למען ישמחו יחדיו גם הזורע, גם הקוצר. כי בזאת אמת המשל, כי זה זורע ואחר יקצור. אנוכי שלחתי אתכם לקצור את אשר לא עמלתם בו, ואחרים עמלו ואתם נכנסתם בעמלם. ואמינו בו שומונים רבים מן העיר ההיא, הדבר האישה אשר העידה לאמור, הוא הגיד לי את כל אשר עשיתי. ראית אשר באו אליו השומרונים וישאלו ממנו לשבת איתם, וישב שם יומיים. ועוד רבים מהם האמינו בו בעבור דברו, ויאמרו אל האישה, מעתה לא בעבור מאמרך נאמין, כי באוזנינו שמענו ונדע, כי אמנם זהו המשיח, מושיע העולם. נחזור לפסוק 34, שאיתו סיימנו הפעם הקודמת. אני לא אחזור כל מה שאמרתי, רק בקצרה אגיד כמה נקודות, ולקראת סוף השפה אני אשלים עוד כמה דברים. ישוע מאכלי לעשות רצון שולחי. נזכור שהוא אמר את המשפט המיוחד הזה לתלמידיו, אחרי שמה? הם הציעו לו לאכול. הם קנו במיוחד מצרכי מזון עבורו, עבורם. הם באים לתת לאדון שלהם אוכל, הוא היה רעב. הוא לחלוטין מתעלם מהאוכל. הוא אומר, יש לי אוכל אחר שאתם לא יודעים מה הוא. ואז הם בוחנים אחד את שאולי במקרה מי שהוביל לו אוכל ולא שמו לב. ואז ישוע אומר, המאכל שלי לעשות את הרצון שזה שלח אותי. מי שלח את הבן אם לא האב, אבינו שבשמיים? שימו לב, ישוע משמר ביטוי מאכלי. מאכל זה דבר מאוד בסיסי שכל אדם עושה כל יום לקיומו. בעצם המסר של ישוע לתלמידיו ולנו כולנו, הצורך הראשון שלי בעולם הזה הוא אחד. מעבר לכל יתר הדברים הוא אחד. מה הוא? לא לאכול ולשתות. לא לישון. לא לעשות דבר. לא, כלום לא מעניין אותי. דבר אחד. מה הוא? לעשות את הרצון של אבי שבשמיים. זה המאכל שלי. זה מהות הקיום שלי ביקום הזה. הוא נותן כאן מסר מאוד מאוד חזק ולנו כולנו, אני מקווה שכולנו תלמידי ישוע. מה ממלא אותנו? מה מעסיק אותנו? מה מטריד את נשמתנו כל יום? דבר אחד. אחד. שנעשה את הרצון של אלוהים. אני אומר להם כולנו, כל יתר הדברים הם יסתדרו מעצמם, אני אומר לכם. איך ישוע אומר, בקשו בראשונה את מלכות אלוהים, וכל היתר נוסף לכם. כל כך פשוט. השאלה אם האמת הזאת בוערת כל יום בקרבנו. וכל יתר הדבר, אני מתכוון להכל, במקום שני ושלישי ורביעי. לא מעסיק אותנו, לא מטריד אותנו. דבר אחד, להיות נאמנים ב-100% לרצון שלו. וישוע במיוחד אומר את האמת לתלמידים שלו. הרי הם היו טורדים בנושא של האוכל. והוא נותן להם איזה מסר. אל תדאגו יותר מהנושא של האוכל. לא צריך להעסיק אתכם יותר מדי. יש משהו אחר שהוא הרבה יותר משמעותי שאמור למלא את הלב שלכם, את המחשבות שלכם ואת הרצון שלכם. ונשי לב שאז הוא פונה פסוק 35 ואומר להם, משפט מאוד מעניין, הלא אתם תאמרו כי עוד 4 חודשים והקציר בא. ישו אומר לתלמידים שלו, אתם תאמרו עוד 4 חודשים הקציר בא. על איזה קציר הוא מדבר במקרה הזה? קציר של שעורים ושיבולים. אתם באופן הגיוני חושבים על הקציר באיזה מושג? לקצור שעורים וחיטים. זה מה שבראש שלכם, יש כאן איזה סוג של תוכחת, אם אתם יורדים לסוף דתי, זה מה שמעסיק אתכם, הקציר הגשמי. ולמה אתם אומרים צריך להמתין 4 חודשים? כשאתם כעת מביטים על השדות, באיזה צבע השיבולים הגיבולים, באיזה צבע הם, ירקרק. קראתי את התמונות באינטרנט, אני לא מומחה גדול בתחום הזה, תאמינו לי. אבל כשהשיבולים רק מתחילות לגדול, זה פה יותר הצבע שלהם, לקראת את זה עם האינטרנט. ורק עבור 4 חודשים, שימו לב לצבע של השיבולים. נכון? מיוחד ומרשים. הם בתהליך של 4 חודשים משנים את צבעם עד שהם באמת מגיע לצבע צהוב זהוב כזה. ורק בשלב הזה הם בשלים למה? שיקצרו אותם. לפני זה לא נכון לקצור אותם, הם לא בשלים. זה לא יניב את התוצר הנכון שאנשים הם משתמשים בזה לקיומם, לעשות לחם, עוגות וכאלה דברים. ואז ישוע ממשיך ואומר, הנה אני אומר לכם, סיור עיניכם, וראו השדות, כי כבר הבינו לקציר. והשאלה שאני מלא, מדוע ישוע אומר לתלמידים, תתבנו עוד פעם אל השדות, ואם תתבנו היטב, מה אתם תבחינו? שהם הלבינו לקציר. הרי לפני דקה הם הסתכלו על השדות, הם היו ירוקים. אז מה, פתאום הם ילבינו? אני אומר שברגע שעון הם לא הבינו מה ישוע רוצה לומר להם. אני לא בטוח שכולנו מבינים על מה שהוא התכוון. אז בואו נראה למה ישוע מתכוון. אני פשוט לא מסייק כאן, הכל עובד כאן בקצב איתי, זה קשה לעקוב. מה ישוע מראה להם פתאום? מי מתקרב אליהם? אותם איזה שומרונים שמן הסתם היו לובשים על עצם מגלימות לבנות, מי שיודע. יש להם גם תרבוש חלק לבן כזה. והוא אומר, תראו מה קורה בשדות האלה. אתם חושבים במושגים של קציר של שעורים. אני חושב על קציר אחר לגמרי. ואם תסתכלו טוב, יש מה לקצור. את מי יש לקצור? את הנפשות של אותם שומרונים ששמעו את האמת על ישוע והם באו לפגוש אותו. אנחנו אמרנו, הם בדיוק בדרכם לפגוש את האדון. ולכן הוא אומר לתלמידים שלו, כבר הלבינו לקציר. ישוע מדבר על קציר רוחני. התלמידים שלו מדברים על קציר גשמי. של שיבולים ושעורים. וישוע רוצה לפתוח להם את העיניים. נזכור שהתלמידים שלו הם בראשית הדרך. הם מתחילים לאט לאט להבין את הסודות של מלכות האלוהים. וישוע מועיד אותם, את התלמידים, להיות השליחים שלו. הוא רוצה שכבר בתחילת דרכם באמונה, הם יבינו במה השכל שלהם אמור להיות מלא. לא הקציר הפיזי, זה גם אנשי העולם יודעים להגיד. הקציר רוחני, זה הדבר שצריך למלא אותם, להפעיל אותם, שהם ישתוקקו, שאלוהים ישתמש בהם, לשרת אותו בקציר רוחני. ואז ישוע ממשיך ואומר, הקוצר ייקח שכרו, ויסוף תבואה לחיי עולמים, למען ישמחו יחדיו גם הזורע גם הקוצר. נשים לב ששוב ישוע אדון מדבר על קציר רוחני ולא על קציר פיזי. והוא אומר, אותו אחד שמבצע את תהליך הקציר, הוא יקבל, הוא יקבל שכר על הפעולה שהוא עושה. ומה אומר עליו ישוע? הוא יאסוף תבואה לחיי עולמים. כשקוראים את זה, במה מיד נזכרים? מיד אנחנו כולנו נזכרים. במשפט שאמר האדון למי? למי הוא אמר את זה? לנקדימון. סליחה, לאישה השומרנית. מה הוא אמר לה? אני אתן לך מים לשתות, שיהפכו בקרבך למקור של מים נובים למה? אתם זוכרים מה הם סיום? לחיי עולמים. מה הבינה האישה? הוא מדבר על מים רגילים לשתייה. ישוע, כשהוא דיבר על המים, דיבר על מים שנובעים מי חיים לעולם. ובדיוק את אותו מסר נותן האדון התלמידים שלו. הקציר זה לאסוף תבואה לחיי עולמים. כל נפש בעולם הזה שנחשפה לאמונה בישוע, מקבלת אותו באמונה, ולא רק באופן שכלי מאמינה בו, באמת משרת אותו ועובדת אותו ברוח ובאמת, כל נפש כזאת יום אחד, זאת האמונה המוחלטת שלנו, תירש את חיי הנצח. זה תכלית הקיום שלנו בעולם הזה. אנחנו לא חיים בעולם כדי להאמין. המטרה שלנו, התכלית, אני מקווה של כולנו, זה יום אחד לשכון איתו במלכותו. אנחנו לא אמורים להאמין בזה, אנחנו אמורים לדעת את זה. והידיעה הזאת אמורה להשפיע על כל צורת החיים שלנו. אם אנחנו יודעים שזה התכלית למה שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו נתייחס לכל מה שקורה איתנו בעולם, אני אומר לנו כולנו, בפרופורציה הנכונה. הדברים הקשים לא נאבל מהם. הדברים המשמחים לא נתרגש מהם. יש מטרה אחת לכל מה שהוא עושים או לא עושים בעולם. אחת. יום אחד לפגוש את האדון ולמלוך איתו. לא לעשר שנים, לא למאה שנה, לא לאף שנה. לנצח. מושג שאנחנו אומרים, אנחנו לא נעים להכיל אותו כבני אנוש. אבל יש לנו את כל הביטחון, אני מקווה לנו כולנו. יום אחד זה יקרה. וכשאנחנו נהיה שם, לא יהיה כאב, לא יהיה סבל, לא יהיה דאגות, לא יהיה כלום, רק דבר אחד. לשמוח איתו לנצח, בכבוד ובתפארת. וישוע ממשיך ואומר, למען ישמחו יחדיו גם הזורע וגם הקוצר. עשינו שישוע מדבר על שני אנשים שקשורים לפעולה הזאת של הגדילה הרוחנית של בן אדם בעולם הזה. גם הזורע שמשליך את הזרעים, כפי שנמדנו עם בר, הזורע באדמה הטובה, וגם הקוצר. שניהם ישמחו על התוצאה הסופית, שנפש נוספת הגיעה לאמונה בישוע, החליטה לעבוד ולשרת אותו, ויום יבוא והיא תזכה בחיי העולם. ישוע ממשיך ואומר, כי בזאת אמת המשל, כי זה זורע ואחר יקצור. ישוע אומר שיש משל שאומר שאדם אחד יכול לזרוע, ולא אותו אדם יקצור, אלא אדם אחר. לא תמיד יש התאמה בין זה שזורע ובין שקוצר. למרות שהשכל הישר בדרך כלל זה אמור להיות אותו בן אדם, הוא זרע, הוא גם מקצור. וישוע אומר, יש מסר כזה, יש משל כזה, שאומר, שאחד זורע והשני קוצר. המשל עליו מדבר ישוע, זה זורע ואחר קוצר, מה הוא? מתייחס לדברי הזערה, שניתנו לעמנו, אם לא ישמרו את מצוות אלוהים. מדבר שהביטוי הזה חוזר בדבר אלוהים, אני תרב יראה לכם מספר מקומות, אני הבאתי שני מקומות, להמחיש לנו את הרון שישור רוצה לומר לתלמידה ולנו כולנו. לא חייב שיהיה אותו אחד שזורע שגם הוא יקצור. בואו נתחיל במקרה הראשון. בויקרא כ"ו אנחנו קוראים, אם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי להפרכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדת אליכם בעלה את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם ואכלו אויביכם. תראו, אלוהים כאן מזהיר ביד משה את עמנו, מה צפוי להם אם הם לא יקפידו לשמור את מצוותיו. אני שמעתי כל מיני אגדים ממאמינים שונים בארץ שאומרים את הדבר הבא: אלוהים הוא אבא טוב, הוא אבא טוב, הוא תמיד אוהב אותנו, הוא תמיד יברך אותנו. אני לא יודע, ממציאים אלוהים שאני לא מכיר, אני לא מכיר אלוהים כזה. מה זה אבא טוב? לאורך כל כתבי הקודש יש התניה. אם ואם ואם אני אברך אתכם, ואם לא, אני לא אברך אתכם. ומה שאנחנו קוראים כאן זה קצת מאוד מהעונשים שאלוהים מזהיר את העם שהוא ייתן לעם הזה, אם לא ישמרו את מצוותיו. ומאמינים מציעים אלוהים אחר שאני לא מכיר אותו. אלוהים תמיד אוהב אתכם, תמיד. כמו אבא שתמיד אוהב את הילדים שלו, זה פילוסופיה חדשה של פסיכולוגיה מחודשת. בכלל לא חשוב מה תעשו, זה לא רלוונטי. כמו שאבא או אמא תמיד אוהבים את הילדים שלהם, כך אלוהים תמיד יאהב אותך. תרצח, תנאף, מה זה חשוב? אלוהים אוהב אותך, אתה לא מבין? אתה עוד לא הבנת שהוא אוהב אותך? תראו, זה לא אלוהים שאני מכיר דרך דבר אלוהים. אני לא מכיר אלוהים כזה. אני מכיר אלוהים שהוא מלא צדקה ואהבה, מוכן לרחב ולסלוח. אבל אדם שעושה דברים בזדון, בידיעה שזה לא נכון, והוא פשוט חוטא כדרך חיים, למה שאלוהים יברך? אני באמת שואל, מאיפה הפילוסופיה החדשה של המאה ה-21? זה לא מה שאלוהים מגלה בדברו. בלי סוף אזהרות, אם ואם ואם. ולא אתחיל לצאת לכם עכשיו פסוקים, עשרות פסוקים בדברים, מה אלוהים מזהיר את העם שיקרה לו אם חלילה הוא לא ישמור את מצוותיו? אנשים ממציאים אמת אחרת שהיא לא אמת, וזה עלול לגרום לתסכול גדול להמון אנשים שמגדירים את עצמם כמאמינים. אלוהים הוא צדיק. כשאנחנו נעשה את חלקנו, הוא יוכיח כל פעם מחדש שהוא נאמן, שהוא מרחם, שהוא מלא חסד. אבל אם אנחנו חלילה וחס נעשה מה בראש שלנו, אני אומר לך, אלוהים אומר לליצים ולייליץ, כתוב על אלוהים, הוא לא ייתן להטל בו. זה חלק מהצדקה של אבינו שבשמיים. מקום נוסף שיש לנו בנושא הזה במיכה, אומר הנביא לעמנו: שימו ערים את ריב אדוני ויתנים מוסדי ארץ, כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח. אתה תזרע ולא תקצור, אתה תדרוך זית ולא תסוך שמן, ותירוש ולא תשתי יין. מסר מאוד דומה. אלוהים מזהיר את העם. אם לא תהיה נאמן, וכתוב ריב לאדוני עם עמו, אלוהים מאוד כועס על העם שלו. הוא בחר בו להיות גוי קדוש, עם סגולה, הבטיח לו הבטחות בלי סוף. העם הזה בגד בו, פשוט בגד, פעם אחרי פעם אחרי פעם. ואלוהים מזהיר כדי שם יפתח את העיניים ואת הלב. והוא אומר לו: אתם תזרעו אבל אתם לא תקצרו, תדרוך את הזית להפיק את השמן, ומישהו אחר ישתמש בשמן שהפקת מהזיתים לסוך את גופו. אתה תפיק מהענבים תירוש יין, מישהו אחר ייהנה וישתה את היין הזה. אותו מסר. כשהרעיון שישוע אדון רוצה לומר לתלמידים שלו ולנו כולנו, אין בכך התאמה בין שזורע וזה שקוצר, ולאו דווקא במובן השלילי לצערנו כפי שהוא מופיע בכתבי הקודש. ואנחנו ממשיכים. ואז ישו אומר את המשפט הבא. אנוכי שלחתי אתכם לקצור את אשר לא עמלתם בו, ואחרים עמלו, ואתם נכנסתם בעמלם. אז ישו כאן אומר לתלמידים, פונה להם באופן ישיר, ואומר להם, אני האדון שלחתי אתכם לקצור משהו שלא עמלתם בו. הוא שלח אותם לקצור. ואחרים עמלו, ואתם נכנסתם בעמלם. אז אני כאן מעלה את השאלה מאוד פשוטה. מי הם אלה שזרעו ותלמידי ישוע קצרו בעקבות זריעתם? או מי הם אלה שעמלו ותלמידי ישוע נכנסו בעמלם? זה בדיוק מה שאומר להם. אתם קוצרים משהו שלא עמלתם עליו. מישהו אחר הקדים אתכם וזרע לפני שעשיתם איזושהי פעולה. את התשובה אנחנו מקבלים בפסוק 39. ויאמינו בו שמונים רבים מן העיר ההיא, הדבר האישה אשר העידה לאמור, הוא הגיד לי את כל אשר עשית. נזכיר לכולנו, אנחנו עוסקים במפגש המיוחד של ישוע אדון עם האישה השומרונית. נזכיר מה שהזכרנו פעם שעברה, התלמידים אפילו התפלו. האדון לבד כגבר משוחח עם אישה כמה דקות לא מעטות. מה יש לו לדבר עם אישה? וכאן אנחנו רואים התוצאה כל כך נפלאה לפעולת ישוע. ישוע האדון בעקבות מה שהוא אמר לאישה, מה קרה לה? הדברים דיברו אל הלב שלה. היא מיד הבינה, זה איש אלוהים, למרות כל הרקע המפופק שלה. היא רצה לספר לה בני העדה שלה, פגשתי אדם מדהים, איש אלוהים. הוא היה מסוגל לספר לי את כל העבר שלי. משהו מדהים, אני בטוח היא הייתה מלאה, מלאה התרגשות. הם לא יכלו שלא לקלוט את ההתרגשות שלה. וכתוב שחלקם האמינו בו. וזה מה שכתוב כאן. ולא בזכות העדות של אישה אחת פשוטה, לא אי אפשר להעלל אותה על ההתנהגות שלה, ודווקא בא אלוהים גם ישתמש כדי להפיץ את השם של ישוע בקרבם. ומה אנחנו קוראים? מה אנחנו מבינים? מי אלה הזורעים? אני כתבתי ישוע והאישה השומרונית. אני הייתי אומר שאז זורע זה ישוע. בשיחה המיוחדת שלו עם האישה השומרונית. אבל נשים לב. אלוהים משתמש גם באישה הזאת. ישוע נשאר במקום שליד הבאר. אלוהים משתמש בצד של לבוא לעיר שלה ולהפיץ ברבים פגשתי איש אלוהים. הוא המשיך לזרוע את הזרע שנבן בקרבה, בקרב כל העדה שלה. והתוצאה היא כל כך נפלאה שהם התחילו להאמין. מה תוצאת הזריעה? אותה אמונה נפלאה בישוע שקיבלו השומרונים בישוע המשיח, בעקבות הזרע שנזרע בליבה. הם בסך הכל שמעו, הם אפילו בשלב זה עוד לא נפגשו באדון, והתחילו להאמין בו. מי הם הקוצרים? הקוצרים הם תלמידי ישוע. הם זכו לפגוש את השומרונים בעקבות אמונתם באדון, ולהמשיך וללוות אותם ולקצור את הפרי הרוחני שהם הפיקו. אז ישוע הוא הזורע הראשי, אלוהים משתמש גם באישה להמשיך ולהפיץ את הזרעים. מי שקיבל את האמונה זה השומרונים, שאנחנו יודעים שבדרך כלל האמונה שלהם הייתה מאוד בעייתית, הם גם לא קיבלו את כל כתבי הקודש, ובנה שדווקא בהם אלוהים בחר לחשוף להם את האמת על ישוע. וכפי שנראה עד סוף הערב, רבים מאוד האמינו בישוע. אני חושב איזה קשה שלא להיזכר במשל של ישוע על השומרוני הטוב, אתם זוכרים? כשבמשל הזה הוא מדבר על אותו כהן, על אותו לוי, שעוברים בדרך ורואים את אותו אחד שהשודדים כמעט הרגו אותו, שוכב מחוסר הכרה, אומלל, מסכן, על סף מוות. אפילו לא הביטו בו, אנשי אלוהים כביכול. ואז ישוע מתאר את אותו שומרוני, שכביכול היה להיות באימות עם עם ישראל, הוא מתוך רחמים לוקח אותו על החמור שלו, אוסף אותו, מביא אותו לאיזה מלון, משלם את כל הצרכים שיחלחילו אותו כמה ימים. זה השומרוני דווקא בו ישוע מציין שהיה לו את הרחמים, את האהבה. ולא לכהן ולא ללוי, מעם אלוהים, so called. הם לא התייחסו לאדם המולל ששרוע לארץ, מחכה לרחמים וחסד. אנחנו רואים את דרכי אלוהים. אלוהים יודע למצוא, ולא נשכח את זה, בכל עם, אנשים שבאמת הלב שלהם רוצה להתקרב אליו. ואחד הדברים שכל כך מפריעים לי ומכעיסים אותי, שלצערי העם שלנו כל הזמן חי בתחושת עליונות, אנחנו ואנחנו ואנחנו. מה יש להתגאות? על מה? על מצד הגאווה בכל הערים הגדולות, על זה יש להתגאות? אני באמת שואל, על מה להתגאות? לפחות תשמרו על פרופיל נמוך. תבקשו רחמים וחסד מאבינו שבשמיים. כדי שבאמת ייתן לכם את הרוח שלו, ותוכלו לעבוד ולשרת אותו באופן הראוי. אז אני מסכם את הנושא. הקוצר מבצע את הפעולה האחרונה כדי להתברך ביבול. לפניו היו גורמים שונים שעמלו, מי הם? הזורע או הנוטע. בהמשך יש גם מישהו שמשקה לפעמים, ומי מצמיח? אבינו שבשמיים. אני מקווה שניחשתם מאיפה לקחתי את הקטע הזה. בראשונה לקורינתי, פולוס אומר אמת מאוד יפה, הוא אומר ככה, מי איפה פולוס ומי הוא הפולוס? אך משרתים הם אשר לידם באתם להאמין, איש איש כמתנת האדון אשר נתנו. אני נתתי והפולוס השקע, אבל האלוהים הוא הצמיח. על כן הנוטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה, כי אם האלוהים המצמיח והנוטע והמשקה כאחד, אמא ואיש איש יקבל את שכרו כפי אמנו. אז כאן פולוס נותן מסר מאוד חשוב לקורינתים ולנו כולנו. אבינו שבשמה משתמש בחלק מאיתנו לזרוע. מה פירוש לזרוע? כל פעם שאנחנו פוגשים אדם ומתחל להתפתח שיחה משמעותית על האמונה, אנחנו זורים. אני רוצה לקוות שהנושא הזה לא זר לנו, אני רוצה לקוות שכל מאמין אמיתי זה חלק משגרת החיים שלו, וכל פעם שיש לו הזדמנות והוא מרגיש באמונה לפתח שיחה, הוא ישר מדבר לאמונה. זה החיים שלנו. על מה בדיוק יש לנו לדבר עם בני אדם? על מה יש לי לדבר? על כלום חוץ מהאמונה. אני מודה לאל, אין לי על מה לדבר, באמת שאין לי. יצא לפני כמה עוד פעם לשוחח עם הנגר מתחתנו, כאן שזה משהו קטן, ישר התפתחה שיחה לאמונה של 20 דקות. זה החיים שלנו, על מה יש לדבר? באמת על מה ועל מו? כלום. האמונה, אם זה חלק מהחיים שלנו, זה מה שבוער בנו, זה מה שמפעיל אותנו, האמונה. ואלוהים משתמש בנו, הוא רוצה להשתמש בנו, שאנחנו נזרע לפי האור, לפי האמונה שהוא שם בנו, בהזדמנויות שונות. אנחנו סיימנו את חלקנו, לפעמים זה דקות אחדות, לפעמים קצת יותר. אנחנו לא תמיד מקבלים תגובה מיידית. לפעמים אדם שומע, הדברים יכולים להיות בלב שלו לפעמים שבועות, חודשים ושנים, תדעו לכם את זה. לא בהכרח אנחנו מתחילים לקבל את הפרי מול העיניים, לא בהכרח. זרענו. באמונה, בענווה ובאהבה. וישנם מקרים שאנשים זה אחרי שנים, אלוהים משתמש באותו זרע שנזרע בליבם, פתאום להוציא משהו אחר. מסיבות שונות אלוהים מזמן איזה קושי, איזה בעיה, איזה מצב שאדם פתאום חייב להרים את הידיים לשמיים, הוא במצוקה. אלוהים לא חסר לו דחית לעורר בן אדם ופתאום אותו זרע, אותה שיחה שנעשתה באמונה ובאהבה, פתאום היא עושה משהו בלב של בן אדם, ומפעילה אותו, וגורם לו שוב לפנות אל אבינו, או ליצור קשר עם מאמין אחר שהוא נפגש איתנו. אלוהים פועל בדרכים שונות ומגוונות. התפקיד של כל אחד מאיתנו, את החלק הצנוע שלו, לעשות באמונה, באהבה, בענווה, ועם כל הלב. אני חייב לומר לכם בהזדמנות זאת, שקרו לי כמה מקרים בחיים, שפגשתי אנשים אחרי 15 ויותר שנים, ואני לא מגזים, שזכרתי אל האמונה, אני כבר לא זכרתי איפה ומתי, באמת שלא. משהו נורא מטושטש. אני קרא לי בסיגלובסקי, יום אחד הגיע שם איזו קבוצת הייטק, הגיע שם קבוצה, פתאום מישהו פונה אליי, תגיד לי, אתה זוכר אותי? אני מסתכל, אני אומר, כלום לא זוכר, 15 שנה. אני זוכר כל משפט שאמרת, אני הייתי המום, המום. והוא מספר לי דברים שלמים שדיברת על האמונה, כאילו שזה נאמר אתמול בערב, אני לא מגזים. אני ממש התרגשתי, איך אתה זוכר? הדברים פוגעים בלב, אני אומר לכם. לא תגיד איזה אדם נבח, אדם שחברת הייטק רציני, תפקיד מאוד רציני, הדברים חדרו ללב, הם לא נעלמו. ואני יכול לקוות שאם האדם הזה אמיתי, יום יבוא אלוהים ישתמש בזרע הזה, כדי להפיק ברכה רוחנית. החשוב שאת החלק הצנוע שלנו נעשה עם כל הלב והנפש. אני אוהב את המשפט הזה שאומר, דברים שיוצאים מהלב נכנסים ללב. כשנעשה באהבה, ברגישות, עם הגבורה של הרוח, אני אומר לכם, זה פוגע בבן אדם. זה משאיר משכן נורא מיוחד, שאדון יכול להשתמש בו יום אחד לתפארתו. וכפי שאומר פולוס בסוף, כל אחד מהם, הנוטע והזורע, יקבל את שכרו כפי עמלו. כל אנרגיה שהשקענו בעולם הזה, כדי להפיץ את השם של ישוע, ובמיוחד דברים שסבלנו בגינם, למענו ולכבודו, השכר שנקבל הוא רב והוא נצחי. נמשיך לפסוקים 40-41. ויהי כאשר באו אליו השומרונים, וישאלו ממנו לשבת איתם, וישב שם יומיים, ועוד רבים מהם האמינו בו בעבור דברו. אז כפי שאמרנו, השדות נראו לבנים, השומרונים התקרבו אל ישוע, ובאמת הסתכלו לשמוע מה שנקרא, לא ממקור שני, ממקור ראשון, לראות את האדון, מה הוא יכול לספר על עצמו? מה אנחנו קוראים? הם כל כך התרשבו, שביקשו ממנו לשבת איתם. זה באמת דיבר ללב שלהם, אני בטוח שהם ראו את האדון, שמעו אותו, נאמר על האדון לא פעם שהוא דיבר כבעל גבורה, בסמכות, בעוצמה, שאני בטוח שכל מי שנחשף אליו, אין לו טיפה רגישות לאמת, לא יחש לא להתרגש, להתרשם ישוע, אני בטוח ב100%. איזה עוצמה, בין האלוהים. וכשהם רואים ושומעים אותו, הם מפצירים בו, תישאר איתנו, הם לא רצו לעזוב אותו. וכתוב שיומיים נוספים הוא הועיל להימצא במחיצתם, להמשיך לבשר להם, ומה התוצאה? רבים מהם האמינו בו בעבור דברות. אגב, לא כתוב כאן שהוא עשה שום פלא, שום דבר מחריג. איזה יופי של עדות נתן להם ישוע, שרק בגלל מה שהוא אמר, בלי שום דבר יוצא דופן, זה דיבר ללב שלהם וגרם להם להאמין. פסוק 42. ויאמרו אל האישה, מעתה לא בעבור מאמרך נאמין, כי באוזנינו שמענו ונדע, כי אמנם זהו המשיח מושיע עולם. אחרי המפגש עם האדון, הם פונים אל האישה ואומרים לה, עכשיו אנחנו מאמינים, לא בגלל מה שסיפרת לנו, זה היה התרשמות ראשונית, אנחנו זכינו לשמוע אותו. ונשים לביטוי שמשתמש, ונדע, אנחנו יודעים, זהו המשיח מושיע העולם. איזה אמונה, איזה ביטחון, בעקבות המפגש הבלתי אמצעי עם האדון עצמו. פשוט מדהים, כמו שמעתי, בלי שום דברים יוצאי דופן של פלאים אחרים, כלום. עצם נוכחות ישוע והדברים שהוא אמר, גם להתרגשות בלתי רגילה, והיה להם את הביטחון. הוא המשיח, הוא מושיע העולם. אין להם ספק, האישה, אם אתם זוכרים, אמרה להם, בואו כדאי לבדוק אם הוא המשיח, הם משוכנעים. הוא המשיח מלך העולם. איזה תוצאה נפלאה למפגש של ישוע עם האישה השומרונית, כל ההתפתחות בעקבות המפגש הזה, וקבוצה כל כך גדולה של אנשים בעולם השומרונים זכו לקבל את האמונה בישוע המשיח. ואני ברשותכם חוזר לפסוק 34 שאיתו התחלנו את השיעור. מרחלי הוא לעשות רצון שולחי ולהשלים מעשר. תראו, אולי מישהו מאיתנו יגיד את המשפט הבא. מי אומר את המשפט הזה? ישוע. שהוא בן אלוהים שלבש בשר. הוא אפילו לא נולד עם הטבע החוטא, הוא נולד מזרע אלוהים. מי אנחנו ומה אנחנו לעומת ישוע? הוא באמת מושלם. הוא נולד בצורה פלאית, היה לו טבע מיוחד, לא כמונו, לא היה לו נטייה טבעית לחטוא. לכן זה לא פלא שהוא הגיע לעוצמה רוחנית כל כך מיוחדת, ובאמת שרת את האב באופן טוטלי ושלם. מי אנחנו ומה אנחנו לעומת ישוע אדון? אני כבר רוצה לומר שהחשיבה הזאת לחלוטין לקויה ולא נכונה, לחלוטין. מי שלא מבין שישוע לבש בשר במול, בכל מובן המילה, לאמת, ההבדל האמת שהוא נולד מזרע אלוהי, אבל מעבר לזה כתוב עליו, המנוסה כמונו בכל. אני מאמין בכתוב, אני לא מתחיל להתפלסף. ולכן הוא המנוסה כבנו, הוא יכול להבין מה עובר עליהם. ישוע עבר ניסיונות מאוד קשים, מאוד קשים. הוא עבר את כולם ללא פעם אחת שהוא חטא. זה הגבורה האלוהית שלו, אני מסכים. ואני מסכים שהעובדה שהוא גם נולד בצורה פלאית, זה עזרה לו לעולם לא להיכשל. אבל לכל אחד מאיתנו, ללא יוצא מן הכלל, יש את היכולת לאט לאט, בתהליך של זמן, להתייחס אל האב כפי שישוע התייחס אליו. אני אומר לנו כולנו, וכדי להמחיש את זה, חשבתי דוגמה קצרה, אדם שכולנו מכירים מיתן. הדוגמה של פולס. ואני עכשיו אצטט כמה פסוקים שאמר האדם הנפלא הזה, ותראו את הדמיון בין מה שפולוס אומר ומה שישוע אומר. ואתם אומרים, זה כאילו אותו בן אדם, אותה אמת יוצאת מהפה של פולוס בדומה לישוע. בואו נשים לב. אם המשיח נצלבתי ואין עוד אנוכי החי, כי אם המשיח הוא חי מקרבי. פולוס, לא ישוע, הבן אדם נטו כמונו, כמו כל אחד מאיתנו. והוא אומר, הוא לא מגזים, אני כבר לא חי, מישהו אחר חי בקרבי. ולמה? אני נצלבתי מהמשיח. למי הוא מתכוון שאומר, אני נצלבתי? לאדם הישן שבו. פולוס השליח צלב את נפשו לחלוטין. הוא לא אפשר לה להפעיל אותו. הוא לא אפשר לה. הוא באמת צלב אותו. בואו נראה מה ישוע אדון אומר. תראו איזה דמיון אומר האדון. הדברים אשר אדבר אליכם, לא מנפשי נכון ידבר, כי אבי השוכן בקרבי, הוא עושה את המעשים. כמו שאדון מעיד, האב שבקרבי, הוא פועל דרכי, אומר פולוס, המשיח חי בקרבי, אני מת. בשר ודם כמו כל אחד ואחת מאיתנו. פולוס ממשיך ואומר, ואנוכי חלילה לי מתעלל, זולתי בצלב אדוננו, אשר בו העולם נצלב לי, ואני נצלב לו. איזה משפט. הוא לא סיפר סיפורים שלא יבנות, הוא לא דיבר בסיסמאות השליח הזה. זה החיים שלו. אני נצלבתי לעולם, העולם נצלב. לא מעניין אותי, כלום לא מעניין אותי. דבר אחד, לעבוד אותו ולשרת אותו עם הכוח והגבורה שהוא שם בקרבי. הרגישות להדחת רוח הקודש. שימו לב. ואתה, למי אסיר הרוח ללכת ירושלים, ואינני יודע מה יקרה לי שם. אפס, כי רוח הקודש מעיד בכל עיר ועיר לאמור. כי מוסרות וצרות נכון, אבל לא יחשוש לאחת מהנה, וגם נפשי לא יקרה בעיניי, למען אשלים בשמחה את מרוצתי ואת השירות אשר קיבלתי מאת האדון ישוע להעיד על בשורת חסד אלוהים. פולוס מתחיל את הקטע, הנני אסיר הרוח. איזה משפט נפלא. אסיר. אסיר מרצון, שלא יהיה הבנות. רוח הקודש כל כך מילא אותו והפעיל אותו, שכאילו תפס אותו ומשך אותו, כאילו אני לא יכול להתנגד. וזה מיד מזכיר את דברי האדון, אומר, אני לא יכול לעשות דבר מנפשי. כך בדיוק הרגיש פולוס השליח. הוא תופס אותי, הוא כושר אותי, הוא מדריך אותי. אני אומר לכם, אני אמחל לנו כולנו, שנוכל לחזור על האמת שפולוס אומר על עצמו. אני אסיר. אלוהים ימינה, אלוהים עדיין, אני עושה ימינה, שמאל, אני לא יודע משהו אחר, אני לא יכול משהו אחר, הוא חי ומפעיל אותי. וכאן הוא מעיד פולוס על עצמו, שאותה רוח שמפעילה אותו, מה הוא אומר עליה? רוח קודש מעיד, שמוסרות וצרות נכונו לי. זכוי את המקרה גם עם אגבוס שבא ואמר לפני כולם, מה צפוי לפולוס? מה הייתה התגובה של אנשים, אתם זוכרים? התחילו לרחם אל פולוס ולעניע אותו מלעלות ירושלים. ופולוס כל כך מתוסכל, למה אתם שוברים את ליבי? אם רוח הקודש מדריך אותי, לא יהיה כוח ביקום שימנע ממני לעשות את הפעולה הזאת. למרות שאני מבין ויודע מה מחכה לי? דברים מאוד קשים. והוא אומר, לא יחשוש לאחת מענה, וגם נפשי לא יקרה בעינה. למה? מסיבה אחת. אשלים בשמחה את המעוצה ואת השירות שקיבלתי מהאדון. תראו, פולוס השליח אומר למאמינים בתקופתו, ולדעתי גם לנו כולנו, לכו בעקבותיי. זה משפט אחר. אני מאחל לנו כולנו שאנחנו, כל היותר ותיקים מאיתנו, אליהם את הכוח, את הסמכות, לא בדיבורים גבוהים, בעצם החיים, לומר לדור שבא וגדל בעקבותיהם, לכו בעקבותיי. כפי שאני הולך אחרי המשיח. ונסיים לגבינו המאמינים עוד דבר אחד, אני לא רוצה נסחף. פולוס אומר באפסים ב', כי פועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים שרכין האלוהים מקדם לנען נתעלך. אז אמרתי, ישוע הוא בכל זאת בן האלוהים, פולוס הוא השליח לגויים, וכאן בקהל הזה יושבים אנשים שהם לא שליחים, גם לא מבשרים, אנשים פשוטים. אני רוצה שנבין, עצם העובדה שהדור נתן לנו את החסד להאמין בו, ואנחנו בעם ישראל, קבוצה יחסית מאוד קטנה, מאוד קטנה, כמה אלפים, שקיבלנו את הזכות להכיר את האדון, עלינו להבין לעומק העומקים איזה אחריות, איזה ציפיות יש לאבינו מכל אחד. אני הבנתי את זה, הייתי מאוד צעיר. הבנתי את זה. להאמין בישוע זה זכות מיוחדת, באמת מיוחדת. לא התרגלתי לזה שאנחנו נרגיש בעומק לב את הזכות שנפלה בחלקנו להכיר אותו, לעבוד אותו, לשרת, ועם הכוח שלו אנחנו ניישם את אותם מעשים טובים שהוא הכין לנו לפני שנולדנו. לכל אחד מאיתנו האדון הכין המון המון מעשים טובים שנחיה אותם, שנרצה לחיות את האמת הזאת, שלא נחשוב במושגים של אגואיזם, במושגים של כיף שנעים. לא, זה מטרת קיומנו, לבקש לנו את הכוח ואת הגבורה לחשוף לנו לרוחו מה הוא מצפה מאיתה, ולאט לאט לממש בפועל את כל מה שהוא מכין עבור כל אחד וכל אחת מאיתנו מקדם, כדי שבעצם חיינו נוכל להביא לו כבוד ותפארת אמיתית.